נדבר בעניין פרשת וירא על גאולת ישראל לפי מה שכותב האריזל מובא מספר בית גנזי לרב לאורי השליטה. אנחנו יודעים שגאולת ישראל היא סוד גאולת הדעת, ולכן צריך להבין שהגלות היא גלות הדעת. מה זה אומר? כן, אנחנו נעשה בעזרת השם לראות את זה בשיעור שלנו. בכתבי אריזל מבואר שגלות מצרים הייתה כדי לתקן פגם הדעת. כלומר, יש כאן פגם, הזכרנו את המצב שהיה נמצא בו אדם הראשון, כשפרש מאשתו במשך 130 שנה, והייתה שמה כן, יציאה של ניצוצות קודש מאדם הראשון, שכביכול נשרו ממנו אורות גדולים, ולא היה חיבור לכלים, כי הרי פרש מאשתו. פרש מאשתו, משמעות הדבר, זכר בלי נקבה. זכר בלי נקבה, איש בלי אישה, זה בעצם אורות בלי כלים. אורות בלי כלים זה זרע לבטלה. זה בזבוז, זה פיזור, וזה הפרדה בין שתי אותיות ראשונות של שם השם לבין שתי אותיות אחרונות שבשם השם. ולכן כל התיקון צריך להיות באחדות של שם השם, כן, השם אחד ושמו אחד. והניצוצות האלה שיצאו ולא היה להם כלי, לא הלכו לאיבוד, הם ירדו למצרים. זה סוד הנהר גיחון, שבעצם יש השתלשלות למקום שנקרא מיצר, מיצר מים, מצרים. המים נכנסו למיצר, וצריך לשחרר את המים. הגאולה תמיד מופיעה בכפל, פקוד אפקוד. המים זה פעמיים גאולה בגמטריה. מים זה 90, נכון? גאולה זה 45 כפול 2. כלומר, במים כפול 2 יש גאולה. מים עליונים, מים תחתונים מתחברים ביחד, זה גאולה, זה המים. כשיש גאולה תחתונה וגאולה עליונה. גאולת האורות, כן, וגאולת הכלים. ימח שמם בנצרות, כן, העניין הוא שהגואל בא לפדות ולגאול את הנשמות. אנחנו אומרים שהנשמות כבר נגאלו, ועכשיו הגיע זמן גאולת הכלים. לכן לא קיבלנו את אותו אחד שהשאיר את הדברים בעולמות העליונים, כן, ולא היה מסוגל לחבר, ולכן הם מפרידים בין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים. הנתק הזה של אדם הראשון גרם לפיזור ניצוצות, שאותן ניצוצות עכשיו צריך לכנס אותם ולמשות אותם, כמו שאמרנו, כן, כי מן המים משיטיו משה רבנו, שהוא בעצם מוציא את הטוב שמה שירד מאדם הראשון, והגאולה היא בעצם הוצאת כל הניצוצות האלה מהמים, אם זה משה, אם זה תיבת נוח, אם זה יוסף הצדיק, כולם יוצאים מהמים, כולם צפים על המים, כולם מרחפים על המים, שזה כבר רמוז בבראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כל הסוד הזה בעצם אומר לנו בצורה פשוטה, שהגאולה קשורה איכשהו ליסוד המים. יסוד המים קשור לגאולה. ולכן רוח אלוהים מרחפת על פני המים, ולא ראינו בריאה של מים. כתוב שהקדוש ברוך הוא בורא דברים, ובראשית אלוהים בורא דברים, אבל לא מדובר על בריאת המים, יש כבר מים. כן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לא מדובר על מים, לא שומעים מים, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, איפה? כן, אז אנחנו מבינים שבעצם היסוד הזה הוא הכוח ההיולי, הכוח הראשוני של הבניין. כפי שראינו בספרים הקדושים, שיש שלוש מדרגות בגילוי דברים, או מים ורקיע. ראשי תיבות אמר, ברוך שאמר אור מים רקיע והיה העולם. ברוך אומר ועושה. האמירה היא לא דיבור מהפה בלבד, אלא היא שילוב שלוש מדרגות. אור, שזה רעיון ראשוני בראשיתי, מים, שזה בעצם המוליך, הלבוש, ורקיע, כן, רוקע הארץ על המים, בניין, כן, רקמה. ולכן יש אלמנט מאוד מיוחד ביסוד הזה, שממנו אנחנו לומדים על עניין הגאולה. כאן בעניין שלנו, כדי להבין קצת יותר בסייעתא דשמיא את עניין הגלות, אומר לנו הארי הזל, הארי הקדוש, שגלות מצרים באה כדי לתקן פגם הדעת. כן, דעת בגמטריה זה 747. ואם נצמצם את האותיות בגמטריה קטנה, זה בעצם 15, זה או 6. כן? בסופו של דבר, 15 זה 1 ועוד 5. כלומר, אין חיבור, אין וו החיבור, או יודקה, 15. אין עניין של חיבור בין יודקה לבין וווקה. זאת אומרת שהעולמות העליונים נשארים בעליונים, ויש ניתוק מהעולם הזה, אין גילוי של הפוטנציאל. והרי כל בריאת העולם היא כדי לגלות, כן, את עצמותו התברך בלבושים, ברצון, כאן בעולם הזה, בסוף שמו. הוא ושמו אחד, לעשות לו התברך דירה בתחתונים. כל עוד ואין דירה בתחתונים, אין קידוש השם כאן בעולם הזה, אז הקידוש למעלה בעליונים לא מספיק. כן, זה נקרא חילול השם, מחללים את השם, לא מחללים את הוא. הוא אי אפשר לחלל, חז ושלום, כן? זה מהותו התברך. אז את מה אפשר לחלל? את שמו. כן, זה דיוק מאוד מיוחד, לא שמים לב לזה. כן, אם חז ושלום כותבים על לוח חילול השם וכותבים חילול ה, זה טעות חמורה, אי אפשר לחלל את השם. אז מחללים את שמו בעצם, שזה החלק של הגילוי. מה זאת אומרת לחלל? לעשות אותו חלל. חלל זה מת. אז חז ושלום כאילו ממיתים את גילוי השם בעולם, ואז זה גורם לפגם הדעת. זה נקרא פגם הדעת. אני מזכיר לכם שדעת זה חיבור בין עליונים ותחתונים, חיבור בין מדרגות. כשהדעת נפגמת, אז אין חיבור בין מדרגות. ברגע שאין חיבור בין מדרגות, אין גם תולדות, אין גם חיים. לכן העניין של הדעת הוא שם קדוש, אחד משמות שלא מכירים אותם הרבה. כן, אני אכתוב אותו רק בלועזית עם H במקום ה-H. זה השם שמופיע בדעת. כן, זה סוד הדעת. א' ק' ו' ק', שבא יוצא מפסוק את השמיים ואת הארץ. אז אנחנו עוד פעם שומעים כאן חיבור, כן, של דעת. מה זה? זה את עם השמיים ועם הארץ. את השמיים ואת הארץ, חיבור עליונים ותחתונים. כן? ראייה ושמיעה. ראייה ביום, שמיעה בלילה. בלילה לא רואים, אז שומעים. אז זה ראייה ושמיעה, אותו דבר. עיניים ואוזניים. חיבור בין עולמות, בין מדרגות. כן? איש ואישה. התפשטות וצמצום. כל המדרגות הללו, כן, באות לבטא את הדעת. אז תשימו לב פה, האריזל זורק לנו משפט קטן, אבל הוא אינסופי. כן, צריך ללמוד שעות על גבי שעות כדי לדעת מה זה הדעת. מכיוון שהדעת הזאת, כן, לא עושה את החיבורים, אז יורד שפע מהעולמות העליונים, ובמקום להגיע לעולם הזה, אז יש מנגנון שבא וחוטף, טורף. והמנגנון הזה נקרא מצרים, ובראשו פרעו. ולכן אומרים לנו חז"ל שפרעו עומד בעורף וקולט את כל מה שיוצא מהראש כדי שלא יגיע לגוף. השם הזה הוא בגמטריה 17 כמניין טוב. כלומר, כשאין חיבור, כשאין דעת, אין טוב בעולם, אין גילוי של טוב. לכן הגואל נאמר עליו מיד כשהוא נולד ותראה אותו כי טוב הוא. זאת אומרת שהוא מיסוד הדעת. לכן אומרים המקובלים שמשה רבנו הוא שורשו ביסוד הדעת. כלומר ביסוד דאבא בדעת. וזה אומר שמשה רבנו כאן מחבר. והטוב הוא בעצם התגלמות של חיבור בין שמיים וארץ. לכן כשיש חיבור ממעלה למטה, ממטה למעלה, זה נקרא טוב. לא לשכוח שגם יעקב אבינו, אחרי שהוא תיקן את חטא אדם הראשון ב-130 שנה, כן, מעט ורעים הוא קורא לאותם ימים, נשאר לו 17, עוד פעם, גמטריה טוב, בונה את יסוד הדעת שם, כן, יוסף, בן 17, בשביל מה התורה אומרת לנו את הדברים האלה, הפרטים האלה לכאורה לא מעניינים אותנו, אם הוא היה בן 16 או 18, מה זה משנה לנו? אלא אנחנו יודעים ומבינים שיוסף הוא בן 17, באמת, הוא הבן של הדעת. הרי יוסף מחבר בין מדרגות, נכון? פותר או תופר, היינוח, תופר חלום ומביא אותו למציאות. לוקח דברים עליונים, בלתי נגישים, ומביא אותם למציאות ממשית. אז כל הכוח, כן, נמצא גם כן באותו יוסף. והדברים עליונים ופנימיים מאוד, וצריך לדעת שהחיבור שאנחנו קוראים לו מהו בן, בתורת הקבלה, כלומר זכר ונקבה, זה עולם התיקון. ועולם התיקון הזה זה חיבור בעצם של מדרגות. אם אין חיבור המדרגות, אין שלמות. אם אין שלמות, אי אפשר לדבר על דעת. וכשאין דעת, יש גלות. כלומר, אין ראייה כללית של המציאות. אין ראייה, כן, חובקת כל עולמות, וכל אחד מטפל באיזה מין, כן, פסודר גאולה. כן, אחד מהם מבקש 10 שקל, והשני מבקש בריאות, והשלישי מבקש משהו. כן, דברים שהם חלקים מהמציאות הגדולה. וזה בגלל שחסרה דעת. כשיש דעת מבקשים את הכולל, והכולל הוא כולל, כי שמו כן הוא, את כל הבעיות הקטנות האלה, למרות שהן גדולות מאוד. אבל כשנוגעים בשורש ומבקשים בשורש, זה כולל את כל השאר. אז במקום לטפל בפרטים בלבד, כן, הדעת באה ועוזרת לנו לחבר את האור והכלי. כן, י' כו' לפני השם הזה, י' כו' י' כו' זה השם, שם העצם. ואנחנו יודעים שכל מדרגה מתגלה באחוריים שלה, זאת אומרת בחלק התחתון שלה, עם החלק העליון של השני. אז הנה, כן, בשם אקיה, אפילו שפה זה שם אקיה, כן, הוויה ואקיה זה אור וכלי, אז השם האחרון, האותיות האחרונות, ו-כ, כן, ו-כ, עם א-כ, זה בעצם השם שעכשיו כתבתי. עוד פעם אני חוזר לדעת. אז הדעת זה בעצם חיבור, המדרגה העליונה, י-כ, ו-כ, עם המדרגה שנקראת כלי שהוא שם אקיה. החלק התחתון של העליון עם החלק העליון של התחתון. בסדר? נהי של החלקים העליונים עם חבד של החלקים התחתונים. תמיד ככה. כן, הרגליים של האבא זה הראש של הילד. אז גם ככה בשמות, בצירוף השמות, כן, אורות וכלים, בצלם, אנחנו רואים את אותה התפשטות, והדת היא הנשמה של כל הירידה. תורת הקבלה קוראת לדת נשמת וק. הנשמה של וו הקצוות. זאת אומרת שאם אין נשמה לוו קצוות, אין נשמה למגן דוד שהוא בעל שישה קצוות, אין נשמה לששת ימי בראשית, אין נשמה לששת אלפי שנה דהה ועלמה, ואז אנשים לא רואים את המציאות הכוללת של הדברים ולוקחים נקודות, 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 וחסרה דעת. דעת קנית, מה חסרת? אבל דעת חסרת, מה קנית? אין לך שום דבר בלי דעת. לכן הגלות היא כשאין דעת. עוד פעם, גלות זה לא רק יציאה מארץ ישראל, זה כמובן חלק מהותי בגלות, אבל הפיזור הגשמי הזה, כשיהודים יוצאים מארץ ישראל ומתפזרים בגלות, זה גם כן עניין רוחני שיש פיזור, אין ריכוז, כן? אין ריכוז בדעת, אין ריכוז אצל הילדים, אין ריכוז אצל המבוגרים, הם לא יודעים לשבת, כן, ולתפוס משהו במשך יותר משלושת רבעי שעה, שעה. כן, הדבר הזה הוא בעיה, שאי אפשר ללמד שיעורים יותר ארוכים משלושת רבעי שעה. זה המנגנון שנתפס אצל האדם. חצי שעה זה המקסימום. אחרי זה רק מי שפיתח את הדעת יכול להישאר שעתיים שלוש כדי ללמוד. אדם שלא מפתח הוא כבר משתולל, הוא לא יכול יותר. למה? כי הוא מפוזר, זה פיזור כוחות. הוא מפוצל. וזה נקרא חוסר דעת. לכן יש זריקת נקודות, פעם עליון, פעם תחתון, אבל אין אחידות, אין כוח שבעצם בונה שלמות. כל זה, מוריי ורבותיי, עניין של גלות מצרים. שהרי הדברים מעניינים אותנו היום. אנחנו כבר יצאנו ממצרים, פיזית. עם ישראל כבר יצא, אז מה זה מעניין אותי לקרוא עוד פעם את אותם פרשיות? אלא אני צריך לצאת עכשיו ממצרים לפי הגלות שאני נמצא בה היום. כשאני קורא לגלות, היא כמובן לא הגלות שהייתה אז, אבל כל מדרגה שעדיין לא נשלמה לגאולה שלמה ואמיתית, אז החלק שחסר לי הוא עדיין בגדר גלות, למרות שהוא פחות ממה שהיה לפני. וכל יום הגלות מתקטנת, כן? הופכת להיות זעירה יותר, והגאולה נגדלת. אז אנחנו מתקרבים יותר, מגדילים את הגאולה, כי הגאולה זה תהליך, והגלות יותר ויותר מצטמצמת, כי אנחנו בעצם דוחקים, 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 עד הקץ. כשאין חיבור בין עליונים לתחתונים, או בין איש לאשתו, או בין איש לחברו, אז מי עומד באמצע וגונב את החיבור הזה? הוא לא הולך לאיבוד החיבור. החיבור צריך להיות, אבל הוא לא פה. אז מה קורה? תופס אותו מנגנון שנקרא פרעו. תמיד. לא אז, גם היום. בסדר? אם אנחנו לא משתמשים בקשר, כן? בצורת חום וחיים, יש בעיה. כתוב, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. ואיש ואישה שלא זכו, אש אוכלתם. אז אתם מכירים את משחקי האותיות, כן? שכשאתה מוריד יודקה מאיש ואישה, נשאר אש. אבל גם כשאתה מחזיר את היודקה, נשאר אש. אז למה לא דורשים על האש שנשארת, כשמחזירים את היודקה? אלא שיש אש מחלה, ויש אש מחממת. כשיש יודקה, בין האיש לאישה יש חום, יש אהבה, יש נתינה, יש הזדהות. כשאין חום אז האש הזאת אוכלת אותם. כי זה אש שורפת, מחלה ובולעת. לכן פרעו וכל כוחות התומה היו נאחזים בו. אפשר לדבר שעות אבל אנחנו רוצים להתקדם. ורצו לנוק כל שפע הדעת. הוא צריך מלכות, נכון? השפע של הדעת העליון, היודקה, יודקה של שם השם, רוצה לרדת לבבקה, כן? עכשיו, כשאין בבקה, אז מה קורה? צריך מלכות אחרת. חז ושלום, אם אין מלכות בקדושה, באה מלכות אחרת. איך קוראים למלכות? פה. מלכות פה, תורה שבעל פה. אז במקום פה של קודש, יבוא פה של רעות. פה רע. זה אותיות פרעו. כלומר, יבוא י' כאב יתחבר עם פרעו, חס ושלום. זאת אומרת שהוא גונב את האנרגיה של עם ישראל. ולכן בהכרח נעשה העלם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא במצב גלותי שכזה? הוא לא יכול במרכאות להשאיר את הדבר הזה של יניקה לחיצונים בלי סוף. בא אותו רשע וגונב את הכסף, את השפע, את הניצוצות שאמורים להגיע למלכות. אז בא הקדוש ברוך הוא וסוגר את הברז, שלא תהיה יניקה. אז מה קורה בזמן הגלות? לא המצרים מקבלים את השפע כמו שראוי, אבל גם ישראל לא מקבלים, ולכן כולם בחושך בעצם. מי שלא מבין, חושב שזה עונש אלוהי. מי שקצת לומד, מבין שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובת ישראל, שלא תהיה יניקת יתר לחיצונים. ולכן הוא סוגר את הברז גם לעם ישראל, ועם ישראל נמצא בחושך, לא בשביל עונש בלבד, כן, אלא בשביל לא לתת לקליפה יניקה. אז נקרא לא בהכרח, ולכן בהכרח נעשה העלם והסתר בשפע של הדעת, כדי שלא יוכל לינוק ממנו. כן, זה העניין. אז בעצם מה זה יציאת מצרים? זה ייחודה שלים בשם כל ישראל. יוד כה וו כה. אותיות יוד כה ואותיות וו כה. כשמחברים, כן, חוזרים, אז יש גאולה. דרך אגב, מתי מופיע שם השם? אנחנו בפרשת וערה, נכון? ושמי יוד כה וו כה לא נודעתי להם, אבל נודעתי עכשיו לבני ישראל. זה חדש. למה? כי עדיין לא היה עם, עכשיו יש עם. כשיש עם, יש אפשרות לגילוי הגדול הזה. ולכן בפעם הראשונה, כן, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי יוד כה וו כה לא נודעתי להם, למרות שאנחנו רואים אותו בטקסט של התורה. אבל זה לא הודעתי, לא כתיב, אלא לא נודעתי, זה משהו יותר פנימי של דעת, תשימו לב, יש פה סוד הדעת. למה? כי אין עם. עכשיו יש אפשרות, לכן מה זה יציאת מצרים? חידוש גילוי השם הזה, יוד כה וו כה. ולכן משה רבנו שר לראות, שר 260, כן, 10 פעמים שם הוויה 26. אז יש כאן עניין, בניין שלם, כן, שהמחשבה יורדת ותופסת מקום, כן, עד למעשים. מחשבה, דיבור, מעשה, חבד, חג, התנאי, כן, כל אחד ייקח אותו למימדים שהוא רגיל לשמוע, כן, ראש תוך סוף, כן, בכל המקומות, כן, אפשר לדבר על זה, כן? ואחר יציאת מצרים, כן, וימי הספירה, כאן יש חידוש, יש ימי הספירה, אחרי יציאת מצרים, אתם זוכרים, יש ספירת העומר, למה? כי יציאת מצרים היא בעצם מנגנון שפעל ממעלה למטה, וספירת העומר זה מנגנון מחודש, שמאפשר לאדם גם שיתוף פעולה, אז זה מנגנון שהוא ממטה למעלה, כשאדם סופר, אז הוא נותן מחשבה, בתוך הדבר הזה, נותן חשיבות למנגנון. אישה שסופרת שבעה נקיים, זה בגלל שהיא מתגעגעת למשהו, וגם בעלה מתגעגע. וכשעם ישראל סופר שבע שבועות, הוא מתגעגע לחיבור, כן, עם הבעל, כן, הרוחני, קודשא בריחו. לכן הספירה זה בעצם יותר אנושי. כל המספרים הם אנושיים. בקבלה, מספר זה כבר מלכות. כן, בלי להיכנס עכשיו לפרטים. ברגע שיש חשבון, החשבון הוא במלכות. ולכן, כשנכנסים לארץ ישראל, צריך להילחם נגד מלך הנקרא חשבון, שהוא בעצם כדי להשיג את מלכות בקדושה. אז אחרי יציאת מצרים וימי הספירה, חזרה בחינת הדעת, הנה, בגלל שהיה ממעלה למטה במצרים, ממטה למעלה בספירת העומר, אז אפשר לקבל, לחדש את הדעת. מהי העובדה בשטח שחידשנו את הדעת? מתן תורה. מתן תורה זה חידוש הדעת. זאת אומרת שיש חיבור בין העליונים לבין התחתונים. וירד השם על הר סיני, ירידת העליון אל העולם הזה. אז אנחנו מתקרבים לשלב הגואל.
אבל היה חיבור יום אחד.
מה?
היה חיבור יום אחד.
כן, אבל זה לא יום שם, זה היה רק לילה אחד. באמת יום אחד הרב צודק, כי זה נעלם באותו לילה, אבל בגלל שהחיבור הוא לא חיבור שיכול להחזיק מעמד, ולמה? בגלל שאין השתתפות של התחתונים בחיבור הזה, זה רק אור שבא מלמעלה. לכן החיבור הזה לא מחזיק מעמד. אז אנחנו היום, האידאל שלנו זה לא יציאת מצרים. אין לנו אידאל ביציאת מצרים. כן, עוד כמה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה שלמה, בפסח הבא, ההגדה של פסח כבר לא תהיה ההגדה שקראנו שנה שעברה. כלומר, כל מה שקראנו שנה שעברה יהיה רק בדף הראשון. נעשה סיכום קטן. כמו שכבר בהגדה שלנו, סיכמו הגדה אחרת שקדמה לה. איזה הגדה? הרמי עובד אבי. כלומר, הייתה הגדה לפני הגדה שלנו, של כל הסיפור של יעקב, גם כן, שירד למצרים. ברגע שהייתה גאולת מצרים, שמו את הסיפור של יעקב בכמה מילים. בגאולה שלנו נשים את כל ההגדה שלנו בכמה מילים. כן, לא יאמר עוד, כן, ברוך השם שהוציא אותנו מארץ מצרים, אלא שהביא אותנו וקיבץ אותנו מכל הארצות וכו' וכו'. זאת אומרת שההגדה המחודשת שלנו היא הגדה שהיא הרבה יותר מתייחסת לזמנים שאנחנו חיים היום. ולא לחשוב שמה שהיה אז הוא כן, אידיאל גדול, והיום זה לא שווה כלום. לא נכון. והעובדה שהאידיאל שלנו זה דווקא פורים. כלומר, גאולה לא כמו במצרים, אלא הפוך, מלובשת בתוך הטבע עד כדי כך שלא רואים אפילו את שם השם. אנחנו מעדיפים את פורים מאשר את פסח. התורה אומרת לנו שזה האידיאל. לכן צריך להבין שיש שיתוף אנושי בגאולה, ולא לצפות לאיזה מין גאולה כזאת ניסית שדוחקת ו... כן? מסלקת את הטבע. זאת לא גאולה נורמלית. לא אוהבים גאולות כאלה, וגם הקדוש ברוך הוא לא רוצה גאולה כזאת. הוא עשה אותה במצרים כי היה בלתי אפשרי לעשות אחרת. אבל כשעם ישראל מתחזק, חוזר לארצו, הדברים יופיעו באופן טבעי יותר וגנוז בתוך הטבע עד כדי כך שלא נראה כלום. ויש אנשים שלא יראו את הגאולה. מה זאת אומרת לא יראו את הגאולה? זה לא שהם לא יראו את המשיח. הגאולה שכבר כאן היום הם לא רואים אותה. אז אנחנו מתפללים ותחזנה עינינו בשופחה לציון ורחמים. תן לנו עיניים, אומר הרב צבי יהודה זצ"ל, לראות את הגאולה העכשווית, כי כנראה אנשים לא יראו אותה, לא יוכלו כן, לראות אותה בין השורות. כי היא מאוד 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 גנוזה, ותמיד תשמעו מתי תהיה הגאולה. כן, כפיות טובה. צריך לתקן את האנשים ולומר להם מתי תראה את הגאולה. כי היא כבר נעשית כמעה כמעה. רק עיניים להם ולא יראו. ואם אין ניקוד, עיניים להם ולא יראו אוזניים. כן? אז צריך להחזיר את בחינת הדעת לתיקונה השלם. ורק אז יכלו לקבל התורה מפי הגבורה. תשימו לב מאיפה קיבלנו את התורה, מפי הגבורה. פה זה מלכות, גבורה, למה גבורה? השתתפות אנושית, צמצום. לא קיבלנו את התורה רק מלמעלה, אלא מפי הגבורה שמענו. זאת אומרת שיש כאן כלי, כלי קיבול, עם ישראל. אז הצמצום האלוהי, כן, גרם שנשמע משהו. אם לא, אין סוף לא היינו יכולים לקבל אותו. וכל זה בזכות ספירת העומר גם כן שהייתה פעולה אנושית, כן לתקן את הגאולה שהיא חד צדדית ביציאת מצרים רק ממעלה למטה. וכן הובא בספרים הקדושים בשם הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן, שעיקר גלות מצרים, כן היום היה יום של הבעל התניא, זכותו תגן עלינו אמן, כן שנזכה לדלות מתורתו הקדושה, ואהבת ישראל שהייתה בו. אז שעיקר גלות מצרים היה בעלם, בחינת הדעת. כלומר, לא היה חיבור, זה גלות מצרים. אנחנו רואים את זה בפסוקים, רק צריך לדעת לקרוא, ולא ראו איש את אחיו. ולא קמו איש תחת אחיו, שלושת ימים. כלומר, יש במצרים מכת חושך, כן, שהיא מופיעה ממש במכות, לפי זה מה שאני אומר עכשיו, זאת אומרת שהמכות של מצרים זה לא איזה מין חידוש שלא היה, רק שזה מבליט את הדברים. כלומר, תמיד היה דם במצרים, עכשיו זה בולט. תמיד היה חושך במצרים, עכשיו זה בולט. הקדוש ברוך הוא שם להם במדגיש צהוב את כל הבעיות שיש שם. אתם יודעים למה אתם נקראים מצרים? בגלל שלא יכלו לראות איש את אחיו. אתם לא מסוגלים להתייחס אחד לחברו. אין לכם אהבה. וכו' וכו' בכל המקום. יציאת מצרים זה תיקון כל הדברים האלה כמובן. כמו שנאמר, גלה עמי כן על בלי דעת. למה יש גלות? בגלל שאין דעת. עוד פעם, גלות זה פיזור, זה חוסר דעת, כלומר חוסר אחדות, חוסר שלמות, חוסר ראייה כוללת, חוסר אחדות כוללת, חוסר כלל ישראל. אלא נתינת מקום רק לפרטים. חז ושלום, שזה פרעו, פה רע. רע, ראשי תיבות רצון עצמי. כשאדם הוא ברצון עצמי בלבד, כן הוא דומה לפרעו. הוא מעורר את הפרעוניות שבתוכו. את הפה של הרצון העצמי, שהוא בעצם חז ושלום, במקום לעשות חיבור יודקה ואבקה, הוא עושה חיבור יודקה עם מדרגה תחתונה של רע. במילים פשוטות מה זה אומר? שהאדם לוקח את הפוטנציאל האלוקי ועושה ממנו שטויות. במקום לגלות שם השם בעולם, הוא מגלה את התאוות שלו, את הרצונות שלו, ואפילו כשהוא דתי חז ושלום, הוא עושה את זה בשביל לקבל כבוד או כסף או כל מיני עניינים שלא קשורים בכלל, ובמקום לעבוד את השם, הוא עובד את עצמו. ואפשר לעבוד את עצמו בכמה אופנים, וזה מסוכן מאוד וצריך לדעת. לפעמים אנחנו לא מבינים שלעבוד את עצמו זה לא רק עניין של עבודה זרה כמו שאנחנו חושבים, אלא אדם שמתעסק בעצמו כל היום ודואג מה זה אמר ומה זה דיבר עליי ומה זה עשה ומה הוא, כן? זה נקרא עבודה עצמית, עבודה זרה. למה זה לא? עבודת הבורא זה עבודת עצמי חז ושלום, זה גם כן נכלל בעבודה זרה, אמנם דקה יותר אבל מסוכנת יותר. צריך להיזהר מאוד לא ליפול למלכודת הזאת. מה זה אמר ומה הוא אמר ומה הוא דיבר ומה הוא שם. גלה עמי על בלי דעת. ובעת שמתחיל להאיר אור הדעת, כלומר עכשיו אנחנו בשלב התיקון, חסד שמתלבש בגבורות, מתבטלת הגלות באופן אוטומטי. ברגע שאתה מגלה שלמות, אין גלות יותר. והעניין זה מתחדש בכל ליל פסח, על ידי קיום המצוות, לכן נתנו לנו חז"ל מצוות, כדי שלא נחיה את יציאת מצרים באופן של קבלה בלי שום עשייה. אז מה אנחנו עושים? כן, פסח, מצה ומרור. לפחות, המינימום שבמינימום. מה זה פסח, מצה ומרור? שילוב מנצח של שלוש מדרגות. מה זה פסח? אמרנו, ממעלה למטה. זאת אומרת שזה בלי לקחת בחשבון את העבודה האנושית. זה פסיכה, זה דילוג עלינו. הקדוש ברוך הוא מדלג עלינו, לא, כן, לא מחכה שנעשה משהו. זה הפסיכה. מצה, זה כבר השתתפות אנושית. אני עושה את הדברים בדיוק. כלומר, יש כבר עניין של זמן, אין כבר דילוג. תשימו לב, זה אנטיתזה. פסח זה אנטיתזה למצה. פסח זה דילוג, זה בלי זמן, זה דילוג על הזמן, מצה זה דווקא דיוק בזמן, זה הכנסת הזמן, כן? 18 דקות נגמר, זה חמץ. ויש עבודה אנושית כל רגע במצה כדי שלא תחמיץ. אז פסח, מצה, תשימו לב שילוב של שניהם, ומרור, מה זה המרור? זה בעצם העבודה, כן? ללעוס. הרי מה עושים עם המרור? לא עושים אותו עד שהוא הופך ממר למתוק. כלומר, זה התהליך שלנו. פסח, מצה ומרור, התעוררות ממעלה למטה פסח, התעוררות ממטה למעלה מצה, והבנת התהליך מרור. כן? שזה בעצם עניין התיקון. מיתוק כל התהליך והבנת כל הנקודות של האור שמופיעות תוך כדי התהליך של הגאולה. אז מגדלים בחינת הדעת, ככה גדלה הדעת. כל פעם מחדש אנחנו צריכים לגדל, להגדיל את הדעת, וכוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם כונן הדעת. כשיש דעת, אפשר לעשות הבדלה. לכן שמו חז"ל את ההבדלה בתוך הברכה הזאת. המבדיל בין קודש לכל. אתה כונן, אתה חוננתן. כי מי שיש לו דעת יודע לעשות הבדלות ולדעת לקחת את האור, את הטוב, בנקודה הזאת. ועל ידי זה יוצאים האורות לגילוי. כלומר, תתרגמו לי את זה בשתי מילים, שהאורות יוצאים לגילוי, יציאת מצרים. זה יציאת מצרים, זה ירידת האורות אל החומר. תשימו לב, אנחנו חושבים הפוך, שיציאת מצרים זה בריחה מהעולם הזה אל העולמות העליונים, לא יודע איפה. הפוך, האורות היו בעליונים, אבל לא נתנו להם אפשרות לרדת. עכשיו שיוצאים ממצרים, משחררים את האורות שהיו בראש, המצרי, ועכשיו הם יורדים אל הגוף, עד שנגיע לארץ ישראל. ומתקנים יום אחר יום. וכאן יש תהליך, כן, של בניין, כמעה כמעה, צב לצב, קו לקו, זה עיר שם, זה עיר שם. כמו שקראנו בהפטרה של שבוע, של השבת, לפי אשכנזים. יום אחר יום בימי הספירה, ממטה למעלה הספירה, עד שלמות הבניין, ואז מקבלים בכל שנה תורה. מתי? בחג השבועות. אבל זה אותו עניין שחוזר, תשימו לב, התורה שאתה מקבל בחג השבועות היא בעצם גילוי הדעת מחדש. אז לפי הדעת שקיבלת השנה, התורה שלך השנה תשתנה. כי קנית דעת. איך קונים דעת? על ידי לימוד כולל, לימוד מחבר, ולא לימוד פרטים. לא קצת שם, קצת, 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 כמו איזה ליקוטים שם, כן? שאין להם סדר. אז בכל שנה מפי הגבורה, אותו דבר, אנחנו חוזרים לכל עניין של הגבורה הזאת, כן, הגבורה היא השורש של הגאולה. לא לשכוח, כן? העניין של הגאולה מופיע בעמידה, בניקוד, כן, שווה שהוא גבורה, זאת אומרת שהגאולה של עם ישראל תלויה בספירת הגבורה. זאת אומרת, בהשתתפות האנושית. עוד פעם, אני חוזר לאותו עניין, ולא איזה מין משהו שיבוא לנו מלמעלה, ואנחנו נחכה ככה. ציפית לישועה, זה לא המתנה הפסיבית. זה אקטיבי מאוד, זה חי, זה נושב. זה לראות במשקפת, לצפות ולצפות. בשורש נשמותינו. כן? כלומר, לפי הכלים שאנחנו בונים, כל שנה הדת מתחדשת וגדלה ומתרחבת. ולבאר עניינו של פגם הדעת, קצת יותר, נראה בהקדם ביור הפסוק בפרשת בראשית. מה זה הדעת? מה זה החיבור הזה? עוד פעם, דעת עכשיו זה לא לפי מה שאנחנו מבינים. אנחנו חושבים שדעת זה שכל. זה לא נכון, זאת טעות. דעת זה לא שכל, דעת זה חיבור, חיים. אפילו בלי שכל. דווקא בלי שכל. אני תכף נכנס לעניין. כתוב בבראשית, כן, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה סוד הדעת. צריך לעזוב את אבא ואמא כדי להשיג דעת. ואנחנו למדנו שאבא ואמא זה חוכמה ובינה. כלומר, אם אתה רוצה דעת, אתה חייב לעזוב את החוכמה ואת הבינה. מעניין? אם אתה תקוע בחוכמה או תקוע בבינה, לא יהיה לך דעת. זה הסוד כאן. מה שבפשוטו אינו מובן. למה, שואל הרב, יעזוב את אבי ואת אמו? והרי ברא קרא דאבו. אנחנו יודעים שהבן הוא תוצאה, הוא המשכיות של האבא. אז איך יעזוב איש את אבי ואת אמו? אתה יכול לעזוב את אבא ואמא? אפילו שתגיד שאתה עוזב אותם. הרי אתה חלק ממנו, אתה לא יכול לעזוב אותו. אז צריך להבין מה זה לעזוב. כמובן שהולכים להתחבר למדרגה, אבל מה זאת אומרת לעזוב? אומר פה הרב, אי אפשר לעזוב, על מה אתה מדבר בכלל? מה זה לעזוב? ולא שייך בכלל עזיבה בזה. אז כאן אנחנו חייבים להבין, ונראה שמרומז כאן אופן הדבקות בבחינת איש ואשתו. כאן הרב מלמד אותנו איך איש ואישה צריכים להיות דבוקים זה בזו, וזאת בזה. והנה אבי ואמו הם בחינת חוכמה ובינה כידוע. אבא חוכמה ואמא בינה. ובאה התורה לומר שעניין זה שהאישה היא עצם מעצמה ובשר מבשרו. לא לשכוח מאיפה יצאה האישה. לזאת עיקר האישה, כי מאיש לוקח הזאת. זאת אומרת שהם בעצם מציאות אחת כוללת. זכר ונקבה נקראים אדם. ברגע שאתה מבין את הסוד הזה, שהאישה מבינה את הסוד הזה, ושהגבר מבין את הסוד הזה, גורם לאיש דבקות עם אשתו, לא מצד החוכמה והבינה. זה לא קשור בכלל. כלומר, במילים פשוטות, אם אתה מחפש למה אתה אוהב את אשתך, יש לך כבר בעיה. שמבין שהיא הגונה, וראוי להידבק בה, כן, זה כבר שכל. זה כבר חוכמה, למה אתה אוהב את האישה, למה אתה אוהב את בעלך, כי. לא נכון. אין שום כי. ככה. אין טעם. זה למעלה מן הטעם, זה יותר חזק. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אתה צריך לעזוב את המדרגה של הסיבות, של האהבה שתלויה בדבר. להידבק בה מצד החוכמה והבינה, אלא ודבק באשתו בלי שום טעם. זה דבק. אין טעם בדבר הזה. אלא משום שהיא עצם מעצמיו ובשר מבשרו. זה אני. היא אני. אני והיא אחד. וכל זה בא להורות מהי האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא הנקרא איש, וכלל ישראל הנקראת אישה כביכול כנסת ישראל בת זוגו. כלומר, אנחנו עכשיו מעלים את האהבה הזאת לאהבה שהיא שורש האהבה של איש ואשתו. והיא קודשה בריחו וכנסת ישראל. אותו דבר, תשימו לב פה. אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא נותן לי והוא עושה לי והוא שומר על ועל ועל, זה אהבה שתלויה בדבר. זה לא נכון. זאת עבודה זרה. אתה מצמצם את הדברים. ואם אתה חושב מהצד השני שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כי אנחנו צדיקים, כי אנחנו עושים, כי אנחנו, גם זאת טעות. אלא יש כאן אהבה מולדת, פשוטה, יסודית, זאת בריאה, שאין לנו שום עניין לתקן או לשנות, אי אפשר שום דבר לעשות עם זה. זה ככה, זה במולד. שהאהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל היא באותה בחינה של יעזוב איש את אבי ואת אמו. הקדוש ברוך הוא עוזב את החוכמה ואת הבינה כדי לאהוב את עם ישראל. תראו עד איפה הדברים מגיעים. איזה כוח יוצא מזה. כן, פשוט אתה קם ורוקד. גם כשאין אהבה מצד חוכמה ובינה ואינם מקיימים רצונו. תשימו לב עד איפה זה הולך.
זה גם בדור שכולו חייב.
בוודאי. ואתה לא יהודי בגלל שאתה עושה מצוות. ואם אתה לא עושה מצוות, אתה נקרא גוי, חס ושלום. איפה ראינו שהמעשים עושים את האדם? רק אצל הגויים יש דבר כזה. כן? אצלנו אין דבר כזה. אם המעשים עושים אותי, אז מי ילך לגן עדן? המעשים. לא אני. חס ושלום. אין דבר כזה. אבל מצד שהם חלק אלוה ממעל. נקודה. זהו. בשר מבשרו. נשמתם חצובה מתחת כיסא הכבוד. ולכן דבק באשתו. יש אהבה מולדת. ומלכותא דארעא כאין מלכותא דרקיעא. מה שאתה רואה כאן, זה מה שיש בעולמות העליונים. ולכן אין ייאוש. אסור להתייאש. כי לא חשוב באיזה מדרגה אתה. ברגע שאתה זוכר את זה, שאתה חי את זה, שאתה חלק ממנו התברך, אתה פשוט להווה. שכל זה בא ללמדנו שכמו שאהבת הקדוש ברוך הוא לישראל היא בלי חוכמה ובינה, כן? כמו שאומרים היום בעברית המודרני, בלי חוכמות. ונגד השכל, שימו לב, נגד השכל, רק מצד המציאות, זאת מציאות, זאת בריאה של עצם מעצמיו. זה העצמה של החסידות, מוריי ורבותיי, זה כוח עצום, פשוט. כן? כך צריך כל אחד מישראל לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולהיות דבוק עמו. לא משום שהוא נותן לו, הוא משפיע לו טוב וחיים וכל מיני. איזה הקדוש ברוך הוא ממש טוב, אף פעם הוא לא עזב אותי. תמיד שהייתי צריך הוא נתן לי. בשביל זה אתה אוהב אותו? זה אהבה שתלויה בדבר? שאז האהבה באה מחמת חוכמה ובינה. זה לא טוב. אלא יעזוב איש את אבי ואת אמו להיות דבוק בו משום שהוא נאצל ממנו. לאמונה. וכל חלק נאצל שואף להתדבק בשורשו. הוא האומן ואני הנאמן. או המאומן. הוא כבר העריך בזה בספר העיקרים, חלק ג' פרק למדזיין. שאהבת הקדוש ברוך הוא בישראל היא בבחינת חשק שאין בזה טעם. האהבה של הקדוש ברוך הוא לא התחילה בגלל סיבה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, זה לא יום אחד בהיסטוריה. ככה הוא ברא אותנו. כשהוא ברא אותנו הוא בחר בנו. לא שהוא ברא עד אחרי זה הוא חיפש. הוא ברא אותנו ושם הייתה הבחירה. שם זה באמת, לכן הוא ברא אותנו. הבחירה קדמה לבריאה. ואם לא חס ושלום, אז זה דברים שהם לא תופסים בכלל. אין שום סיבה. אז זה נקרא חשק. ואפילו מצא אחרת, יותר יפה מאשתו, נאה ממנה, או טובה ממנה, כן, הוא לא עוזב את אשתו. יכול להיות שגויים לפעמים מתנהגים יותר טוב מעם ישראל. וכל ראש השנה אומרים בספרים הקדושים שזה מה שמבקשים אומות העולם. השרים העליונים, המלאכים שלהם מבקשים. תחליף אותנו בעם ישראל. אנחנו יותר יפות. כמו אישה שבאה ומנסה לפתות את הגבר. מה אתה עושה עם האישה הזאת? אתה לא רואה דומה לכלום. תראה אותי איך אני צעירה ויפה ומושכת. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא תלוי בזה. את יכולה להיות יפה. היפה בנשים אפילו. אני קשור לעם ישראל. זה עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת, רק לזאת, עיקר אישה. אהבתם אינה תלויה בדבר. כן? ועל זה נאמר, כי בך חשק השם אלוהיך. בך חשק, 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 אין לזה שום טעם. אי אפשר להסביר חשק, מתחשק לי. כי אהבת הקדוש ברוך הוא היא בלי טעם, ואפילו אחר החטא. כן, אחר חטאים גדולים שהיו בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותם. גם כן לא שר אהבתו מהם. יש אולי ריחוק, יש תנועות, יש, כן, הערות. אבל אין חס ושלום חיסרון באהבה. אין דבר כזה שהאהבה יורדת ועולה. אין דבר כזה. אהבה זה דבר שלא זז. אין שמה, כן, את ה... קוראים לזה, לוקיוסר, איך אומרים בעברית? שאתה יכול לעלות ולהוריד את הווליום. את הסקלה, את הסולם. אין שמה דברים כאלה. אין דבר כזה, אני יותר אוהב או פחות אוהב? אני אוהב.
מה זה שהוא אומר למשה, שאחלם כרגע?
בטח, זה כדי לראות את ה... בוא נראה אם מי יש לי עסק. האם אתה מסוגל? בוודאי, בוודאי. ולכן משה עומד במבחן. מכני נא מספרך אשר כתבת. אני לא קיים, מה אתה מבלבל? אומר הקדוש ברוך הוא. כן, זה חיוך אלוהי. ציפיתי שתענה ככה. אשריך משה רבנו. ככה אתה צריך לענות. זה לא תלוי בכלל, בשום דבר. אין דבר כזה. זה אהבה שתלויה בדבר.
יש את האהבה הבסיסית, אבל פתאום הוא מרגיש שיש לו שמירה, ודברים טובים קורים.
את יורדת עכשיו לפרט. את יורדת עכשיו לפרט. אני מדבר על כנסת ישראל בת זוגו, של הקדוש ברוך הוא. הפרטים חוטאים. ויש עליות וירידות בפרטים בלבד. הכלל אין בו שינוי ואין בו חטא, הוא נשמה. חזרה לשיעורים של יום שלישי. כל החטאים הם רק, אך ורק מצד הפרט.
מה לגבי טעות הדלטטה? יש מעשים, יש טעות הדלטטה.
ציבור.
ציבור, כן.
ציבור.
אבל ציבור עדיין הציבור הוא גילוי.
נכון.
הוא גילוי של העם.
נכון, לא. לא.
למה?
העם מתגלה דרך הציבור. אבל הציבור הוא אוסף של פרטים.
הציבור הוא אוסף של פרטים.
וגם הציבור יכול לחתוך. גוש קטיף, חטא ציבורי, אבל לא חטא כללי. יש הרבה אנשים שמתבלבלים, לא כלל ישראל חטא, הציבור צדיקים, בינוניים ורשעים.
מה זה חטא?
לא יכול לחטוא, נכון?
הכלל לא יכול לחטוא. כנסת ישראל אין שם עניין של חטא, אין מושג כזה.
מה זה חטא הגל?
מה? אותו דבר. אותו דבר.
אז עכשיו יש שאלה.
לא כלל ישראל.
אם עכשיו אמרנו את העניין של הדעת ושאין שינוי, אז באופן עקרוני, לפי השיטה הזאת, יכול להגיד מישהו, אני חי כמו שאני חי.
כללי, כללי, עוד פעם. אתה חוזר לפרט, בתוך פרט, כן? אתה חייב לעשות את רצון השם.
הגאולה היא באה מהגבורה. הגבורה מורידה את הכל לפרטים.
כן, מגלה את הכל בפרטים, נכון.
בפרטים, עכשיו גוזר את כל העניין לפרטים.
אז יש רק עיכוב. זה מה שיכול להיות. הכי גרוע שיכול להיות זה עיכוב.
וגם לא יש דדליין.
נכון,
קץ.
נכון. בעיתה הכי שנה. אין דבר כזה שאין גאולה, זהו. הדבר הכי בטוח זה גאולה. מה שכן יכול להיות בגלל המעשים שלנו זה הפרדה. הבדלה, לא הפרדה, הבדלה. עוונותיכם היו מבדילים. כלומר, עיכוב בתהליך עד דדליין, כמו שאתה אומר. זהו. וחז ושלום, אנשים שלא גילו, פרטיים שלא עשו את העבודה כמו שהיו צריכים לעשות.
זה דרך אגב לייבליין.
כן, נכון. אתה מבין, אנחנו שם ליד ים המלח, שגם כן נקרא ים המוות בתורה. אבל הוא חוזר כבר לחיים, כן? הלוואי והיו מוציאים מכל ים מה שמוציאים מים המוות. זה תחיית המתים. כולם באים כדי, כן, לעשות עיסויים מים האהבה. כן, קראו לזה אהבה. מעניין? שאינה תלויה בדבר. כן, זה נקרא ברית מלח, ביני ובינך. מים רבים של עבירות לא יוכלו לחבות את האהבה. נקודה. שיר השירים. אז מה הם כן יכולים לעשות? לפעמים אתה רואה קצת את האש, קצת נראה לך שמשהו קורה. שום דבר. לא יכולים לחבות את האהבה. ונהרות לא ישטפו.
זה נשמע כאילו גם אפשר להעכב.
נכון. זה נשמע כך. אבל הפרטים...
אתה אומר אין סוף כזה,
נכון.
ואין בכלל
נשמה... אתה מושפע מחסידות.
נשמה תאורה.
אתה מושפע מחסידות יותר מדי, שריך. כן? זה, כן, אין עוד מלבדו. מה אומרים החסידים? אין עוד מלבדו, אין כלום. אז מי חוטא? כן, אז זה שאלות מאוד מאוד פנימיות שצריך לעסוק בהן הרבה זמן, אי אפשר ככה על רגל אחת. כן, אבל... יש כאן עניין, באמת, באמת, שיש כאן כבר בניין שהקדוש ברוך הוא כבר החליט, ואנחנו פשוט צריכים לגלות את זה. זהו. או שאני מגלה, או שאני לא במשחק של הגילוי. זהו, נגמר הסיפור. אין מה לעשות חוץ מזה. שני דברים. או אתה אלמנט פרטי שמגלה, או אתה סגרת את הדרך. אבל זה עובר דרך כל השאר. אל תדאג. אי אפשר לעצור את הרכבת הזאת של הגאולה. אי אפשר לעצור אותה, פשוט. רק שיש אנשים שעולים בה, ויש אנשים שמחליטים להישאר בחוץ, חז ושלום. וחילוק גדול יש בין אהבה שבאה מבחינת חוכמה ובינה, כן, יותר ממציאת מצרים אין, נכון? זה הדוגמה. דרך אגב, למה יציאת מצרים היא הדוגמה של הגאולה? כדי להגיד לנו, תראו איך הייתם מעפן, כן, 49 מדרגות, והוצאתי אתכם. יותר מזה אין. אז הנה, כבר היינו בהכי הכי גרוע. עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. כן, יש ביטוי כזה, נכון? למה? אם עברנו את פרעו, אז כן, נגמר, אנחנו כבר היום סופר מצוינים.
אבל אומרים שלמשל הנידחים, שהם נפלו כאילו
לשעה ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. אז מה זה הנידחים? מה? מה זה? נכון. יפה מאוד. לכן עובדה, אני מדבר על עובדות, אני לא מדבר על שיעורים עכשיו. אני מדבר על עובדות. חזרנו לארצנו, יש לנו בניין, אנחנו בונים ומתקדמים, ולא היו ישיבות כמו היום, מבריאת העולם, ותלמידי חכמים שלומדים, ובלי עין הרע תורה שמתרבה, ויהודים שעולים לארץ. אני לא מדבר על בחלל, כן? אני מדבר במציאות. אני לא חולם. היינו כחולמים, עכשיו אנחנו כבר החלמנו, ואנחנו בתהליך של הבראה. אני מדבר על שוק, מחנה יהודה עם פירות, אני מדבר על ילדים שמדברים עברית, שבמשך 2000 שנה לא דיברו לשון הקודש. אני מדבר על מציאות, זה לא שיעורים באוויר. וחילוק גדול יש בין אהבה שבאה מבחינת חוכמה ובינה, לאהבה שהיא באה בלי טעם, רק מצד החשק. לא רק שהאהבה הבאה מתוך חוכמה ובינה היא אהבה התלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה, אלא שגם אהבה זו של חוכמה ובינה היא אהבה שיש בה גבול. אם אתה אוהב בגלל משהו, אז האהבה שלך מוגבלת לפי הכלים של חוכמה ובינה. כמה שאני מבין, אני אוהב יותר. וכל מה שהחוכמה ובינה גדולה יותר, תגדל יותר האהבה. אבל הבחינה של ודבק באשתו, שאינה תלויה בחוכמה, רק אהבת הענף אל השורש, תשימו לב, הענף ושורש, דבר אחד. כשאומרים לך מה אתה רואה, אתה לא אומר אני רואה גזע וענפים, אתה אומר אני רואה עץ. ככה צריך להגיד שרואים גבר ואשתו, איש ואישה. אני רואה בית. אני רואה אדם. כי זה אהבה של ענף אל שורש. היא אהבה בוערת כאש רשפיה רשפי אש שלהבת יה. מה זה שלהבת יה? שיודקה מתחבר לבבקה. הוא ושמו אחד. זה סוד הייחוד. ואין בזה כלים לעצור אותה, או להיות מוגבלים בכלים. תשימו לב, זאת אהבה מיוחדת, פנימית, אין לה גבולות, בגלל שהיא לא תלויה בחוכמה ובינה. ובחינה זו נקראת דבקות. זה כבר לא אהבה, עלינו במדרגה וזה נקרא דעת. זה הסוד של הדעת. זה הסוד של הטוב. זה הסוד של השם הזה. כן, א' ק' ו' ק'. זה הסוד של הדת, שם עליון מאוד, את השמיים ואת הארץ. דבקות שהיא מדרגה עליונה יותר מאהבה.
זה בעצם אמונה, לא?
זה אמונה. אמרתי את זה מקודם, כשאמרתי להיות נאמן, כלומר להיות מאומן, סוד האמונה. לאמן, לאשר, לאמת את קודשא בריך הוא על ידי החיים, אני חי. אני חי אותו. אני חי את מציאותו, הוא חי דרכי. זה אישור, וזה מביא אושר. זאת השמחה האמיתית. והנה בחינה זו נקראת דעת. ועניינו, והנה סדר ההשפעה בא מן הקטר לחוכמה ובינה. ואחרי זה לדעת, נכון? קטר חוכמה, בינה, דעת. אז בעצם מה זה דעת? זה דומה למה? לקטר, רק הקטר פנימי מתייחס לעליונים והדעת מתייחס לתחתונים, יש לו יחס לאחר, לשני, כן? לכן אדם ידע את חווה, זה אומר הכל, זה לא אומר שהוא רק התחבר איתה, זה אומר שהוא אהב אותה בחינה שהיא חלק ממנו, אין בכלל שאלות שם.
יוצא שהדעת יותר גבוהה מהחוכמה והבינה.
בוודאי. בוודאי, עוד פעם, היא הקטר. רק היא קטר בצורה שונה, בצורה מחודשת. מה? אותו דבר. היסוד והמלכות. כל הקו האמצעי יש לו גמישות שאין לאחרים. לכן הם כמו מעלית באמצע עולים ויורדים, כן? אבן מעשו אבונים הייתה לראש פינה. אם היית רואה מה קורה בקו האמצעי, כן? זה הסולם של יעקב. מהלכי אלוהים עולים ויורדים בו.
עדת אחה, כמובן, כי הייתי בספר של הרמח"ל,
כן.
שהבינה מבדילה, והדעת זה הכרעה בין הדעות. זאת אומרת, הכרעה פה זה להגיד שזאת אשתי וזהו.
זה הקו האמצעי. כשיש הלכה, כן, אלו ואלו, חוכמה ובינה, דברי אלוהים חיים דעת. זה מה שיש כאן, זהו.
זה מה שיש.
זה המציאות המשותפת, זה המשותף שבנו, ולא השונה. ונמצא כי בחינת הדעת שהיא מידת הדבקות באה מחוכמה ובינה. כן? זה בא משם. אמנם יש בחינה שהדעת עולה לעלה מחוכמה ובינה, כמו שאמרת, ואז היא הדבקות האמיתית מצד עצם מעצמיו ובשר מבשרו. אז תלוי איפה אתה נמצא. וידע אלוהים, כן, סוד יציאת מצרים, וידע אלוהים. נכון? כתוב וידע אלוהים בפסוק. מה זה וידע אלוהים? מה הוא ידע? שהיא התעוררות הדבקות לעלה מחוכמה ובינה. כלומר, כביכול, משהו שנעלם מעינינו חזר והתעורר. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, סוף כל סוף, אני אוהב אותם בלי שום טעם. אז מה הם עושים פה? כן, מין התעוררות כזאת. לפעמים אנחנו מתעוררים לזה. מה, אני צריך סיבות? כן, אני כאילו מדבר עכשיו ברעיון האלוהי, כן, להבדיל, אלף הבדלות. זוב כל זוב אני יודע אותם. הם חלק ממני, בשר מבשרי, עצם מעצמי. שהרי קודם נאמר ויר אלוהים. מה זה ויר אלוהים? איפה זה ראייה? חוכמה. וישמע אלוהים,
בינה.
וידע אלוהים, זהו, כבר אין סיבות. כשאתה רואה, כשאתה שומע, אתה יכול להגיד, כן, ראיתי, אבל... שמעתי, אבל הוא זייב. ידעתי, בני, ידעתי. זהו. תפסיק לדבר. כשאומרים ידעתי, זה סוגר את כל הסיפור. נגמר, יוסף כבר לא מגיב. ברגע שיש דעת, נגמר הסיפור. אין טעם. דרך אגב, אתה רוצה לסגור דיאלוג עם מישהו. ככה זה, אני מתחשק לי. נקודה, אין טמטם. האם אתה מתחיל סיבות? כן, אבל תשמע, יש לי סיבה כזאת, וזה, לא. זה לא קשור לזה. אין לי חשק, יש לי חשק, נקודה. עם זה אני לא יכול להתמודד. וירא אלוהים את בני ישראל, ראייה זו היא ראייה של חוכמה ובינה. כמו רואה אני את דברי אדמון, ואחר כך עלה למידת הדעת, כמו שכתב הרמב"ן שם, לדעת, כן? למען ידעו דורותיכם, למען ידעו מצרים. זה הבחינה של הדעת, שכולם יבינו שאהבת השם לישראל היא אהבה שאינה תלויה בדבר. זאת הגאולה. לכן הגואל הוא בעצם חייב להיות מה? מאיפה? מיסוד הדעת. אותו עניין, לכן משה רבנו אומרים המקובלים שהוא מעניין של דעת, אם לא, הוא לא יכול להיות גואל. כלומר, מה זה משה רבנו? זה הביטוי האנושי לאהבה שאינה תלויה בדבר. ולכן, איך מתבטא העניין אצל משה רבנו? הענבה, יפה מאוד. פשוט מאוד. אין כאן חוכמה ובינה, זה התבטלות, והאיש משה ענב מאוד. מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? כי זה לא תלוי בדבר. ולכן הוא שואל אותו את השאלה לראות אם הוא עדיין בחוכמה ובינה. הוא אומר, לא, מכן אינה מספרך. אני לא כלום. אני רק הביטוי של הקשר, של המתח. כן, משה רבנו זה מתח אהבה. זה הנגד בין הפלוס למינוס. זה משה רבנו. לעילה מחוכמה ובינה ומשם התחילה הגאולה. ואנחנו בעזרת השם שופכים את הגאולה המצרית ממצרים לגאולה שלנו היום. לדעת ולהבין ולחדש ולחנך את הדור הזה, כן, לבניין שהוא פנימי, אמיתי, פשוט, ולא יותר מדי להתחכם בכל מיני עניינים. החוכמה זה טוב, צריך לפתח אותה, אנחנו לא אומרים שצריך להיות טמבל. אבל יש מדרגות שאחרי שלמדת והפנמת וגדלת, אתה עוזב את הכל. אתה יכול ללמוד שנה שלמה כוונות תקיעות השופר, ברגע שאתה תוקע, אתה כמו ילד קטן, נגמר. כל הכוונות שלך זהו נגמר. כיוונת לפני, כיוונת אחרי, ברגע שאתה תוקע, אתה כמו ילד קטן, מתבטל. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו. אמן כן ירצה.